אדם גם צריך להבין את עצמו. טוב, להבין לגמרי את עצמו קשה. אבל הוא צריך להכיר, לדעת איפה הוא עומד. הוא צריך לדעת מה מצבו, מה יכולותיו, מה הוא צריך לתקן. צריך לדאוג שתהיה לו תקשורת באמת טובה בין אישית, קודם עם החברים שלו. רק אחר כך יוכל להתחיל בתקשורת עם מישהי. והאדם צריך מתוך זה לגשת, מתוך המטרה הזאת, לגשת ולחפש את האישה המתאימה לו, שהוא יכול לבנות איתה מתוך מגמה כזאת. אז הוא צריך גם לדעת, קודם כל עושים בירורים, כפי שאמרנו, מראש, לפני הפגישה הראשונה. כיוון שיש מצווה גדולה לעזור לאנשים להיפגש ולהציע שידוכים, אבל אין מטרה שבן אדם ייפגש עם כל אחד שמציעים לו. אלא אם כן הוא בן אדם במצב קצת תקוע ומציעים לו רק פעם אחת בשנה, אז טוב, עדיף שייפגש. אולי בכל זאת. אבל במצב רגיל שיש כמה הצעות ובן אדם יודע שהוא לא כזה לחוץ, עדיף וכדאי וצריך לברר היטב מי זאת הבחורה. האם הכיוון שלה מתאים לכיוון שלך? האם הרצונות שלה בחיים, מה היא מחפשת, מתאים למה שאתה מחפש? וגם אז אפשר לדעת קצת על האישיות שלה, קצת על הרקע שלה, אי אפשר לדעת את הכל, אבל אפשר וצריך לברר לפניך. אחר כך נכנסים למציאות של פגישות, ובפגישות מבררים בראש ובראשונה את הדברים האלה שאמרנו. בודקים קודם כל את המטרות של החיים. בודקים קודם כל את המגמות העקרוניות. בודקים את הקשר לתורה ומצוות ואיך זה מתבטא בחיים המעשיים. איך זה מתבטא מצד השאיפות, ואיך זה מתבטא במציאות, כי כל אחד יש לו חסרונות. אחרי זה, בודקים את ההתאמה בפרטים. למה בודקים את ההתאמה בפרטים? אז זה אמרנו שבוע שעבר, אין שני בני אדם שמתאימים לגמרי. גם לא זוג נשוי אפילו הרבה שנים. לא צריך לצפות לזה. מצד שני, אנחנו לא מכניסים את עצמנו במודע לניסיון קשה מדי. צריך כמה שאפשר שתהיה התאמה, צורה סבירה, בדברים שהם חשובים לנו, ואז יש לניסויים סיכוי הרבה יותר טוב להצליח ולהצליח בלי משברים גדולים ובלי מאמצים על אנושיים כמעט, אז לכן אנחנו בודקים התאמה גם בפרטים. זאת אומרת, מה סגנון החיים? מפרטים עקרוניים מאוד, כמו חינוך ילדים, עד לפרטים קטנים. אבל שהם משמעותיים לנו. שנבדוק כמה שאפשר שיש סגנון משותף. ונכון, נמצא גם הבדלים. אבל מתוך הערכת מצב כללית, אז אנחנו נראה שהבדלים לא גדולים. בסדר, אפשר לעמוד בזה. אחרי שעשינו את כל הדברים האלה, קודם כל, אנחנו נגלה שעבר זמן. הזוג נפגש לא פעם ולא פעמיים, לא שבוע ולא שבועיים. במיוחד שכפי שאמרתי, אני ממליץ לא להיפגש ברצף של פגישה כל יום, ולא לבלות 10 שעות ביחד. זה לא עוזר לבירור, אלא רק מטשטש. קוראים לבן אדם שהוא כבר מבולבל והוא לא יודע בכלל מה הוא חושב, ובוודאי הוא לא יודע מה הוא מרגיש. את הרגשות זה מבלבל לגמרי. עכשיו מה קורה? מה קורה? טוב, לפעמים ברוך השם בשלב הזה בא אליי בחור ואומר, תשמע, עשיתי את כל מה שאמרת. פירטתי לעצמי מה המגמות שלי בחיים, איפה אני עומד, מצאתי בחורה, בירתי אצלה מה המגמות שלה בחיים, בירנו שיש לנו סגנון חיים משותף, הכל טוב מאוד. טוב, אז מה קורה עכשיו? הוא אומר, אני אוהב אותה, אני רוצה להתחתן איתה, זה בסדר? טוב, ברוך השם, יש שאלות כאלה, אני מרוצה. למה? כי זה טוב שבן אדם בהחלטה עקרונית ומהותית, החלטה חשובה בחיים, גם מתייעץ. כי לפעמים שמתייעצים, אז הרב שם לב לנקודות שהבן אדם לא שם לב אליהן. הזכרתי לפני איזה שבועיים שקורה לפעמים שבן אדם בא ואומר, הכל בסדר, הכל טוב. אני אומר, רגע, רגע, לא יכול להיות. כן? אנחנו בדיוק זהים. זה כל כך לא סביר שאני מתחיל לחשול ולברר אם שמת לב לזה, אם שמת לב לזה. לכן זה טוב גם כשבן אדם מרגיש שהכל טוב, שהוא בא להתייעץ. ובכלל, עיקרון יסוד בחיים של אדם מישראל הוא עשה לחרב. בוודאי שבהחלטה חשובה כדאי לבוא ולהתייעץ. אבל בשבילי שאלה כזאת במצב טוב זה תענוג. באמת בן אדם אומר, אני עבדתי ברצינות, עשיתי את כל מה שצריך לעשות, ולא רק זה, אלא שהדברים בשטח זורמים, אנחנו מרגישים טוב ביחד, ואנחנו שנינו רוצים להתחתן, נפלא. זה באמת מצב של תהליך טבעי. מה זה נקרא פה תהליך טבעי? מתוך הפגישות, מתוך המציאות של ההיכרות, צמחה אהבה, צמחו רגשות חיוביים וטובים ובריאים, ואז הכל טוב. למה אני מזכיר את זה? ואישית כפי שעברתי, כל הזמן שואלים מה עם הרגש? ודאי שצריך רגש. אנחנו היום לא יכולים להסתדר בלי הרגש. אבל צריך את הרגש לשים במקומו. כפי שאמרנו בשיעורים הראשונים, לא בונים רק על הרגש. אם בונים רק על הרגש, זאת אהבה שתלויה בדבר שמשתנה, והדבר יתבטל, והאהבה תתבטל, וכל הניסויים יעלו על סרטון. נוסף על זה, הרגש גם שהוא קיים, הוא פחות חשוב מדברים אחרים. וזה דבר שצריך לחזור ולשנן לכל אנשינו היום, בגלל שאנחנו תחת שטיפת מוח מתמדת, חריפה מאוד, כוללת מאוד, שנותן לרגש את המקום העיקרי. בחיים בכלל. למה בן אדם עושה משהו? בא לי. זה מה שאני מרגיש. וזה לא נכון. לא כך מנהלים את החיים. תפתחו רמב״ם בשמונה פרקים, תפתחו את ספר הכוזרי, תפתחו את כל גדולי ישראל, ספר הכוזרי, מאמר שלישי לדוגמה, אתם תראו שהם כותבים לנהל את החיים על פי השכל, לא על פי הרגש. ואז אחרי שמנהלים את החיים על פי השכל, מצרפים לזה את הרגש. וזה טוב מאוד. אבל הניהול העקרוני של החיים הוא על פי השכל. נוסף על כך, גם רגש, כפי שהזכרתי, יש לו שתי אפשרויות. אם האדם נותן לרגש שלו לזרום, כפי שקוראים לזה לבד, אז זה לא רגש אמיתי. זה רגש פראי. זה רגש, כמו שבן אדם ירצה לעשות גינה, הוא ישים זרעים בקרקע, ומה שיצמח, יצמח. יהיה לו בלגן, לא תהיה לו גינה. זה מה שקורה היום, ועד יום, בן אדם אפילו זה לא הוא ששם את הזרעים של הרגש. זה מה שקורה בחוץ, זה אנשים אחרים, הוא מושפע מכל מיני השפעות, הרגש הוא תמיד מושפע. אבל אין לנו מספיק תורה ומצוות, שהרגש לפחות יהיה מושפע מהתורה והמצוות. אין לנו אווירה כזאת של קדושה, כפי שיש מצבים בעם ישראל שצריך להיות. ולכן, הרגש מושפע מהחוץ, זה לא רגש שלך. זה רגש שצומח פרא בגלל איזה רוח הביאה את הזרעים, לא תמיד רוח טובה ולא תמיד זרעים טובים, והדבר הזה גדל ואתה בכלל לא יודע מה גדל בגינה שלך, או יותר חמור, מה גדל באישיות שלך. זה לא רגש טבעי באמת. רגש טבעי באמת הוא רגש שבן אדם בא ושם בעצמו את הזרעים מתוך כוונה, מתוך הבנה מה מתאים לו על פי התורה, על פי הכיוון הרוחני שהוא מאמין בה, והוא שם לב גם איך הדברים גדלים, שדבר אחד לא ידל על חשבון השני, לא יצמח על חשבון השני, שכל אחד יקבל כמה מים שצריך, אתה לא תשקה, אז הצמח מאוד חשוב, אבל לא לנבול, לא למות. צריך לטפח את הרגשות, ואז מה שגדל זה דבר אמיתי וטוב. אל תשמעו לאלה שאומרים, אל תיגע ברגשות, אין להם לזרום, זה אמיתי. זה לא אמיתי, זה מזויף. האמיתי הוא כשבן אדם אחראי על עצמו, כולל על רגשותיו. ושוב, כך כותבים כל גדולי ישראל. מראשוני הראשונים עד אחרוני האחרונים. ואנחנו בשטיפת מוח מתמדת של כל התרבות מסביבנו, תיתנו לרגשות לזרום. זה בניגוד לשכל, בניגוד לתורה, בניגוד לאמת, וזה מזיק לבן אדם. אנחנו רוצים רגשות אמיתיים, אנחנו צריכים לפתח אותם, לטפח אותם ולעבוד עליהם. כן. אתה שואל מה זה להקשיב ללב. באמת צריך להקשיב ללב. אבל מה זה להקשיב? בן אדם הולך ברחוב, יש לו מכוניות מסביב, יש לו מודעת פרסומת ממול, הוא אומר, בוא נזרוק את הכל ונלך לבריכה. רק רגע, אתה בדרך לאיזו פגישה חשובה, מה זה נזרוק את הכל? אבל הלב שלי אומר, זה לא להקשיב ללב. מה אתה באמת מקשיב? אתה מקשיב לחום. יש חם, באמת חם גם לי, נכון? החום משפיע עליך, הגוף שלך חם לו, בהחלט הגוף יש לו בקשה מוצדקת, הוא רוצה שלא יהיה לו כל כך חם, הוא מעדיף להיות בבריכה עכשיו. אבל זה אתה? אתה תשב ותגיד, רק רגע, מה אני מעדיף? להפסיד את הפגישה ושלא יהיה לי חם, או ללכת לפגישה אפילו שחם לי? אני מעדיף ללכת לפגישה, לטווח ארוך, הפגישה הזאת הרבה יותר חשובה לי. זה הלב שלך. עכשיו, זה רק שכלי. לא, זה לא רק שכלי. זה הרבה פעמים גם רגשי. למה אני רוצה את הפגישה הזאת? כי הפגישה הזאת תיתן לי אפשרות לעשות משהו שאני מצפה לו הרבה זמן. זה לא רגש? ודאי שזה רגש. זה רגש הרבה יותר עמוק מהרגש של הבריכה. עכשיו, ככה זה גם בדברים אחרים. עוד רגע, ניתן לזה דוגמה בתחום הזה, בתחום שאנחנו מדברים עליו. אוקיי, יש עוד שאלה. כן.
איפה הספונטניות והטבעיות? זאת אומרת, אתה יוצא עם בחורה, אז אתה מרגיש שהיא תבניתית כזאת, כמו שאתה אומר, שכלית. וגם אתה שכלית, אתה מעבד גם את הטבעיות ואת הרגשות.
תראה, כשאתה הולך להיפגש עם בחורה, תיקח בחשבון, שאתה לא פגשת אותה, לא במסיבה, ברוך השם, לא סתם ככה באופן מקרי, אז זה לא ספונטני. אתה קבעת פגישה, מישהו הציע לך, והרמת טלפון וקבעת פגישה. אתה יכול להיות ספונטני במצב כזה? ברבון מוגבל אתה יכול להיות ספונטני. ספונטני פירוש הדבר שאתם יודעים שניכם שזה מצב מלאכותי שקבעתם בכוונה כדי לבדוק אפשרות של ניסויים. מותר לעשות דברים כאלה. אנחנו כל החיים עושים דברים כאלה. אדם שם שעון מעורר לקום בבוקר. מה, זה מלאכותי? תקום מתי שבא לך, מתי שאתה מתעורר תקום. מה, הייתי אתמול בלילה בחתונה, אני עייף, אם אני לא אשים שעון מעורר, אני לא אקום לתפילה. הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אקום לתפילה בזמן? כן, יש זמנים, בא לך. ואולי סתם ביום רגיע, לא הייתי בחתונה, אבל סתם קשה לי לקום בבוקר. אבל ההלכה אומרת, תקום בבוקר עד שעה מסוימת כדי להתפלל. לא רק זה, אם אתה תקום בזמן מסוים, תלך לתפילה, אז אתה תרוויח. אפילו שיש אולי תפילה יותר מאוחרת, אבל כך התחלת את הבוקר יותר מוקדם. יש לזה בהחלט רווח. אז חייבים דווקא לישון, לתת לגוף להיות מה שנקרא זורם, ספונטני? לא. אבל אחרי זה, קבעת פגישה עם הבחורה. בוודאי, תתנהג כמה שאפשר בצורה טבעית. אני אומר כמה שאפשר, כי שוב, המסגרת היא לא טבעית. אי אפשר לגמרי להתנהג בצורה טבעית. אתה בודק משהו. אתה סתם תבוא ותנהג, תעשה מה שבא לך בפגישות. אז א', אתה לא תובע את הנושאים החשובים. ב', אולי ההתנהגות הטבעית שלך היא לא הכי טובה, אולי כן טובה. צריך להיות נעים, צריך להיות חיובי, וצריך באמת להיות כנה ולעבוד לבחורה מי אתה, לא להסתיר את דברים. במובן הזה צריך להיות ספונטני, צריך להיות טבעי. אבל יש גבולות לספונטניות ולטבעיות, תמיד יש גבולות לספונטניות. אחת העצות הכי טובות לבן אדם מבחינה מוסרית זה לספור עד 10. אתה הולך להגיד משהו, לעשות משהו, רגע. ספרת עד 10, עכשיו תחשוב אם באמת אתה צריך לעשות את אותו דבר שרצית לעשות. ואחת העצות הכי בסיסיות והכי טובות מבחינה מוסרית.
אבל זה בלי קשר לשידוחים, זה כל הזמן.
זה כל הזמן, בוודאי. עכשיו בשידוחים, מה קורה? תארו לעצמכם, בא בן אדם, ואחרי סדרה של פגישות, לא משנה לי, חודש, חודשיים, הוא בא להציע לבחורה נישואים. הוא מתרגש? ברוב המקרים כן, הוא מתרגש. טוב מאוד שהוא מתרגש. זה רגש חיובי, זה נורמלי, זה ספונטני. הוא מרגיש בעננים משהו מאוד חשוב, מאוד יפה. מה קורה אם הוא לא מרגיש את זה? לא מרגיש את זה, לא מרגיש את זה, לא נורא. יבוא אליי ויבכה, אני מה? איך זה יכול להיות? אני אגיד לך איך זה יכול להיות. אתה קצת בלחץ, קצת במתח, אולי לא תגיד כן, אולי יש איזה בעיה. מתח מוריד רגשות. אתה אולי קצת גם בלחץ מכל הפגישות, אתה קצת עייף מסיבות אחרות, אתה במתח בלימודים או בעבודה, יכול לקרות. אבל מה, אני הצעתי לנישואין ולא התרגשתי. אז הצעת לנישואין ולא התרגשת. זה מונע את זה שיהיו לכם חיי נישואין מאושרים? לא. זה אומר שאתה לא אוהב אותה? לא. זה אומר שנקודת ההתרגשות הנקודתית הזאת אצלך לא הייתה. אחר כך תהיינה לכם חוויות אחרות מאוד מאוד גדולות, אולי תתרגש יותר מאנשים אחרים. יש, כן.
רב, מה האינדיקציה של מה שהרב אמר שחיים מאושרים ביחד? כאילו אני מישהו נפגש עם מישהי ובחורה ממש טובה עם כל המידות, כל מבחינת הטבלה של התכונות, הכל מצוין, הכל מביא, אבל אתה לא נמשך אליה.
בסדר, חכה רגע, אני אגיע לזה. בסדר, אני אגיע לזה. עכשיו, לגבי דבר צריך להיות מובן. אהבה זה לא התרגשות שפתאום מגיעים לאיזשהו שיא וצפים שם, יש שם למעלה. זאת לא ההגדרה של רגש של אהבה. זה מושג שחדר אלינו מכל מיני עולמות זרים, שגם שם יודעים שזה לא מושג אמיתי, שכמו שיש אהבה במבט ראשון, ויש סערת אהבה, ויש כל מיני מושגים ספרותיים כאלה, זה לא מושג אמיתי. בדרך כלל דבר כזה, כמו שהוא בא, כך הוא הולך. כמו שהוא חריף וכאילו בן אדם מרגיש איזשהו שיא, כך אחר כך זה יורד ונעלם. לא דווקא תוך יום יומיים, יכול להיות גם שנה שנתיים. אבל זאת לא האהבה האמיתית. יש הלכה מעניינת ברמב״ם. רמב״ם כותב בהלכות נישואין, הלכות אישות, פרק ט"ו, בסוף הפרק, ציוו חכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו יותר מגופו, יותר מעצמו, ואוהבה כגופו. מה זה ציוו חכמים? תחליט, אתה אוהב אותה או לא אוהב אותה? אתה אוהב אותה, תתחתן איתה, אתה לא אוהב אותה, תתגרש ממנה. הרמב״ם מניח כאן מצב שבן אדם נשוי ומצווים אותו לאהוב את אשתו. אפשרי? ועוד איך אפשרי? זכרנו בשיעור הקודם, כן, שיצחק לקח את רבקה לאישה ואחר כך הוא אהב אותה. כך כתוב בפסוק. יש אפשרות מאוד ריאלית, מאוד אמיתית, לפתח את האהבה, לטפח אותה, לגלות אותה. וזה דבר מאוד חשוב, וזה דבר נורמלי וטבעי והכרחי במסגרת של חיי הניסוי. למה? כי אהבה רגשית בגילה לא מחזיקה. היא לא, אף פעם לא נשארת. בן אדם יבוא ויגיד, אני באמת אוהב את אשתי, וזה יציב וקבוע והכל, כל הכבוד. אבל בעוד שנה, שנתיים, זה ישתנה. אתה תשתנה, היא תשתנה, המציאות שלכם תשתנה. אז מה עושים? לא, הכי פשוט, אתה רואה, אתה אומר לנו, תראה, תתחתן עם אישה בגיל, אני יודע מה, 25, תחזיק מעמד 5 שנים, תתגרש, תתחתן עם עוד מישהי, ככה כל איזה 5-10 שנים, תחליף. באופן כללי רגשות צריכים החלפה.
יש כאלה שעושים את זה, לא?
יש כאלה שעושים את זה, כן. זה לא מראה תוצאות טובות במיוחד. כן, כמו שמחליפים את הצבע בקירות, מחליפים את המכונית, מחליפים את האישה. זה כמובן לא נכון ולא אמיתי. אז מה עושים? צריך לעבוד על הנושא הזה, לעבוד על אהבה, לפתח אותה. ואז כשבן אדם חי חיי עבודה תמידים, הוא מודע לזה, אני צריך לאהוב את אשתי, אז מה אני עושה? אני מחפש את הדברים הטובים שבה, אני מחפש את החוויות המשותפות, אני מביא לה פרחים והיא מבשלת לי איזה אוכל טעים, אני לוקח אותה לטיול והיא שמחה ומשבחת אותי. ואנחנו מתאהבים מחדש. ברוך השם, מצוין. כך צריך להיות. אבל, כפי שאמרנו, אנחנו לא סומכים היום שאם לפני החתונה אין כלום, אנחנו נפתח את זה אחרי החתונה. זה ניסיון מדי קשה בשבילנו, ולא נכנסים לדבר כזה במצב רגיל. יש מצבים שכן, אבל במצב רגיל לא נכנסים לזה. אז בדרך כלל, שזוג נפגש ומברר דברים ועובר את התהליך ביחד, בהרבה מאוד מקרים הם באים אחרי התקופה שכבר מגיעים למסקנות ואומרים, ברוך השם, אנחנו אוהבים, אין בעיה. אבל בהחלט יש מקרים שזה לא קורה. ואז מה עושים? זאת השאלה. מה עושים במצב כמעט הפוך? בא אליי התלמיד ואומר, תראה, עשיתי את כל מה שאמרת. מצאתי בחורה שהיא מתאימה בזה ובזה ובזה, אבל אני לא אוהב אותה. אז אני שואל אותו, מה פירוש הדבר שאתה לא אוהב אותה? לא, אני מתכוון ברצינות. יש שתי אפשרויות. יש אפשרות שהוא אומר, תראה, אני מכריח את עצמי, אני יודע שאני צריך להתחתן, אני יודע שעשה, אני עושה את הכל בסדר, אני יודע שזאת בחורה טובה. האמת היא שהייתי רוצה לא להרים טלפון ולקבוע את הפגישה הבאה. אבל אני עושה את זה בכל זאת. רגע, פה יש בעיה רצינית. פירוש הדבר שלא טוב לך איתה. נכון, באמת לא טוב לי. כן טוב לי מצדדים מסוימים, מצדדים אחרים לא טוב. עכשיו, זה מצביע על איזושהי בעייתיות בקשר. יש משהו שהבחור לא מודע לו מספיק, לפעמים הוא כן מודע, אבל הוא לא נותן לעצמו לתת לדבר הזה להתבטא. יכולים להיות כל מיני דברים. הוא מודאג לגבי איזה נקודה, הוא בירר משהו, הייתה איזה בעיה, והוא בירר ממש שהכל בסדר, הכל בסדר, הכל בסדר, אבל באמת לא הכל בסדר, זה מפריע לו. אז הוא לא יכול להגיד לי שזאת בעיה, כי הוא אמר לעצמו שהכל בסדר. אבל הוא לא רגוע. זה דבר מאוד נפוץ. לפעמים, הוא בכלל לא מודע לנקודה. יש איזשהו הבדל ביניהם באופי. והוא בעצמו לא שם לב להבדל. הוא לא כל אחד מומחה בענייני הנפש, כן, אנחנו לא מצפים לזה גם. והם ממשיכים להיפגש, והוא לא שם לב שיש ביניהם נקודה מאוד עקרונית, נקודה מאוד יסודית, שהם שונים. וכיוון שכל הזמן הוא פוגש אותה, הוא נתקל, אבל הוא לא אומר, אם הוא היה יודע על הנקודה, הוא היה אומר, תשמע, בסדר. היא מתכננת לאט ואני הולך מהר. כן, היא ספונטנית ואני איתי. כל מיני דברים. אז הוא היה אומר, זה ככה, בסדר, אבל שאר הדברים חשובים. אז אני אלך יותר לאט, אני אתחשב בקצב שלה, אני אשתדל למהר יותר, אני אתחשב בקצב שלה, יש כל מיני דברים כאלה. אבל אם הוא בכלל לא מודע, אז הוא כל הזמן מסתבך בזה, כל הזמן קוראים דברים שלא טובים לו, והוא לא יודע מה לעשות. הוא פשוט מרגיש לא טוב, הוא מרגיש שהוא לא רוצה להיפגש. עכשיו, במצב כזה, אני יכול מאוד לעזור. לא אני אישית, אלא, באמת זה שהוא בא להתייעץ איתי. יש ברוך השם בעם ישראל, הרבה רבנים שיש להם ניסיון בתחום הזה, גם הרבה מאוד יועצים שהם אנשי תורה והם מומחים בתחום הזה, שהם יכולים לבוא ולעזור לבן אדם, לפקוח לו את העיניים ולראות מה הבעיה. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם, שקורה לי הרבה מאוד שבאים אנשים ואומרים דבר כזה קיצוני, אני לא רוצה להיפגש איתה, לא נעים לי להרים טלפון ולקבוע עוד פגישה, ובסוף הם מתחתנים ויוצא זוג מצוין. כן. כן. למה? כי הבעיה הייתה, כפי שאמרתי, בחוסר מודעות, בחוסר התמודדות עם בעיה נקודתית מסוימת. ובאמת אפשר להתגבר על זה כשמודעים. ובאמת, כפי שהוא אמר לי, הם המגמות טובות, וברוב הדברים הם מתאימים. ולכן הם המשיך, לכן הוא באמת כפה על עצמו להמשיך. הוא הרגיש את זה, שיש פה התאמה בסיסי. אבל הוא גם הרגיש את הנקודה שמטרידה, והוא לא ידע לנסח אותה, הוא לא ידע להגדיר אותה. ברגע שעוזרים לו להגדיר, אז הוא אומר, אז זה מה שהפריע לי. אז מה עושים? מפסיקים? לא. תמשיך, תהיה מודע לנקודה ותראה מה קורה. עכשיו, יכול להיות שהוא ימשיך ויהיה מודע לנקודה ויחזור אליי ויגיד, אני לא יכול. באמת, אתה צדקת, זאת הנקודה הבעייתית ואני לא מצליח להתגבר על זה. קורה. אז התשובה היא שלילית, זה באמת לא מתאים. ולפעמים הוא אומר, טוב, עכשיו שאני יודע מה הנקודה, אני יודע מה הפריע לי, כבר הכל בסדר. כלומר, לא לגמרי בסדר, אבל יש, אמרנו שעל פערים קטנים אפשר לגשר, אפשר לפצות, אפשר לוותר. ועכשיו שאני יודע מה קורה, אז אני כבר לא מפחד לקבוע את הפגישה, אני יודע בדיוק למה, מה לצפות. אני שואל אותה, תגידי, את רוצה ככה או ככה? אני יודע שאנחנו הולכים לנקודות מסוימות, בזה אנחנו נסתדר שנינו, ופה אנחנו לא נסתדר, כי יש לנו שני סגנונות שונים. אז אם צריך ללכת למקום שונה, חושבים מראש ביחד, מי מבטר, מי מתפשר, איך עושים, איך עושים ביחד. ופתאום גילינו איך אפשר לעבוד בצורה משותפת.
הרב, מי אמר שהמחויבות לפני השילוחים יעמדו
במצב החתונה? אם תשים לב למה שאני תיארתי, אני תיארתי מצב, שעובדים יחד כדי להתמודד עם המצב השונה, עם המצב הקשה. כשאתה רואה שעבדת יחד עם בן אדם והצלחתם, זה אחד הסימנים הכי טובים שאתם מסוגלים לעשות את זה. כשאתה מדבר תיאוריה, באמת קשה לדעת אם התיאוריה תתגשם במעשה. אבל פה במסגרת של הפגישות עשיתם את העבודה המשותפת הזאת. כן? היה מקרה שבאו וסיפרו לי, תראה, כשאנחנו הולכים, אפילו נכנסים לחנות לקנות משהו, יש בינינו הבדל מאוד גדול בצורת התגובה, וזה מפריע. לאחד הצדדים זה מאוד הפריע. הייתי בסדר, זה מפריע, תדברו על זה. קודם כל תדברו. תדברו ביניכם, תספרו אחד לשני איך אתם מרגישים, סיפרו, התמודדו, ופתרו את הבעיה. ברוך השם, מצוין. זה באמת סימן טוב, כי אם אפשר להקשיב מה מטריד את השני, מתרגלים לבוא ולהתמודד, זה תצטרכו לעשות את זה כל החיים. כי כל אחד צריך לעשות את זה. גם זוג שנדמה לו שהוא בדיוק הם תאומים, הם יצטרכו לעשות את זה. כי הוא איש והיא אישה, ואין שני בני אדם זהים. אז עכשיו, הזוג הזה הוכיח שהוא יודע לחיות חיי נישואין בהתאמה, בשיתוף פעולה, במצב לא נוח. במצב שאין ביניהם התאמה. אין לך כמעט מתכון יותר טוב מזה לחיי נישואין. כמובן, בתנאי שכל שאר הדברים מתאימים. לפעמים אני שומע בן אדם כזה, ואני מגלה דבר חמור, אני אומר, הוא דילג על נקודות בבירור. או החביא, אני יודע, החביא מעצמו את התוכניות שלו שמאוד שונות מהתוכניות שלה. הוא דילג על איזה תכונה באישיות שלה, אמר, לא נורא, בוא נשאיר זכותה, והוא לא בירר בכלל להתמודדות. לפעמים אני מגלה מצבים כאלה, בדרך כלל אני לא אומר לו תפסיק, אני לא אסמוך על השיקול דעת שלי שיש ביניהם פערים גדולים, זה הם צריכים לגלות. אבל אני בא ואומר לו, תברר את זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, יכול להיות שהוא לא הספיק לברר את כל ארבעה נקודות, או רק בירר שתיים, והעסק יתפוצץ. כי התברר להם, שהם באמת לא מתאימים. יש מצב שבאים שני אנשים, אתם רוצים חיים תורניים? כן, שנינו רוצים חיים תורניים. שנינו רוצים בית של תורה ומצוות. שלב ראשון. שלב שני, טוב, תכונות, בסדר, אני, שניהם אוהבים לבלות בחברה, אנשים נחמדים, הכל טוב יפה. רגע, כמה שאלות. מה פירוש הדבר אתם רוצים בית תורני? טוב, הבחור רוצה לקבוע כל שבת שיעור. רגע, אבל לא נדבר על הבחורים האחרים, אומרת הבחורה שאני נפגשתי איתם, שהם קובעים כל יום שיעור. האבא שלי קובע כל יום שיעור. אני, הציעו לי להיפגש עם בחור ישיבה, ועכשיו אתה אומר שמספיק לך שיעור אחד בשבוע. זה באמת מה שאתה קורא בית תורני? אז אני אלמד יותר משיעור בשבוע. כמה יותר? לא, לא, לא. אני לא מתכוון שאת חקירה שתי בערב. אלא הבחור מתחיל ממקום שהוא כל כך רחוק ממנה. היה פעם מצב של בחורה שבאה וסיפרה לאשתי. אני פגשה בחור, מה זה מקסים? באמת, לפי התיאור שלה היה בחור מקסים. בחור שידע להשקיע בבחורה. מן הסתם הוא ישקיע גם באשתו והכל. בסדר. ומה, אז מה הבעיה? ואני חיפשתי בית תורני. והוא אמר שהוא מוכן עבורי ללכת באופן קבוע עם ציצית. זאת אומרת, זה בחור שמגדיר את עצמו כדתי, יש לו כיפה על הראש, הוא שומר שבת, אבל עד עכשיו הוא אפילו לא לבש ציצית באופן קבוע. הוא מוכן לבוא לקראתה וללכת עם ציצית באופן קבוע. מדובר פה על פער עצום שיבוא לידי ביטוי בדברים אחרים, זאת לא שאלה של הציצית, זאת שאלה איך מקיימים הלכות ואיך מקפידים על הלכות, ואם מקיימים את ההלכות במינימום שבמינימום או קצת יותר מזה, זה יבוא לידי ביטוי בסגנון של סעודות בשבת, זה יבוא לידי ביטוי בכל מיני דברים. ועכשיו גם מתברר שכששניהם מדברים על בילוי בחברה, הם באמת מתכוונים לשני דברים לגמרי שונים. הוא מדבר, הוא רגיל, אני יודע מה, למסיבות, והיא מתכוונת שהם מזמינים אורחים לסעודת שבת. יכולים להיות פערים מאוד גדולים שלפעמים מתחבאים מאחורי נוסחאות. בדרך כלל זה לא קורה. בדרך כלל כשמדברים בצורה גלויה וחופשית, וכאן נכנסת הספונטניות שאני אומרת קודם, בן אדם פשוט מדבר על השאיפות שלו, על מה הוא עושה ואיך הוא אוהב דברים. בדרך כלל הדברים מתגלים. אבל יש אחוז מסוים של פעמים שמאחורי איזו נוסחה שנראית שווה וזהה, מתחבא משהו שהוא לגמרי שונה. ואז קורה באמת שבא אליי בן אדם ומתאר לי שהכל בסדר, ואני מגלה פערים לא בתחום אחד, אלא כפי שאמרתי, כן, גם בתחום הרוחה של שמירת מצוות, גם בתחום של התוכניות האישיות, גם בתחום של הרגשות. אז אני אומר לעצמי, רוב הסיכוי שזה לא ילך, אבל אני לא אומר לא. אני אומר לבן אדם, לך תבדוק, הנה, יש לך פה תחום לבדוק, צריך לבדוק את זה. יש לך פה עוד נושא לבדוק, תבדוק את זה. עוד נושא לבדוק, תבדוק את זה. ספר לי אחר כך מה קורה. כפי שאמרתי, כרגיל, במצב כזה, תוך זמן קצר, הוא בא אליי ואומר לי, לא הלך. החלטנו החלטה משותפת להפסיק. קורה לפעמים, בכל זאת, שבן אדם כן מוכן לעבוד על כמה תחומים. צריך לעזור לו לראות אם זה באמת חכם או לא חכם, כפי שאמרתי, לא להיכנס ליותר מדי ניסיונות. אז לכן גם, אסור להחליט באופן אוטומטי שדבר הוא לא טוב. צריך להשקיע, ניסיון רציני, לבדוק את הדבר בצורה רצינית. ואז אפשר לגלות האם באמת אלה תחומים שניתן לעבוד עליהם, ניתן לגשר על הפערים. כפי שאמרתי, זוג שמצליח לגשר במציאות כזאת, זה מתכון מצוין, מעולה לחיי נישואין מאושרים. אין בדיוק הפוך ממה שהיינו חושבים, אלא אדרבה, בזוג שיש לו בעיות כאלה בתקופת האירוסין, או הפגישות, יותר נכון, בתקופת השידוך, ומצליח להתגבר על זה, יש לו יותר סיכוי להצליח בחיי נישואין מאשר זוג שנדמה לו שהכל בסדר בזמן השידוכים. אבל יש גם זוגות, כפי שאמרתי בהתחלה, שהכל הולך על מי מנוחות, ובקלות, ובנעימות, ובאמת הכל מתאים. למה לא? ברוך השם. קדוש ברוך הוא נותן לכל אחד את המנה שלו. אחד צריך לעבוד קשה, ואחד מקבל את זה בקלות. יכול להיות אחר כך, בעניין אחר, בחיים בדיוק הפוך. עכשיו, יש עוד מציאות. אני עכשיו תיארתי שני מצבים קיצוניים. מצב אחד שבאים ואומרים מצד, מבחינה רגשית הכל בסדר. מצב אחר שבאים ואומרים, לא, אני מפחד להיפגש איתה. דרך כלל מפחד להיפגש איתה, יש איזו סיבה שאפשר לשים עליה את האצבע. אבל יש מצב שלישי שהוא לא באמת מצב אמצעי. וזה מצב שבן אדם אומר, לא הולך לי. אין לי משהו נגדה. אבל אני גם לא מגיש שאני אוהב אותה. זה גם מצב מאוד נפוץ יחסית, ושוב, זה יכול לנבוע משתי סיבות לגמרי שונות. מה אני עושה במצב כזה? הסיבה הכי סבירה לדבר כזה, אם באמת מדע, קודם כל, בדרך כלל, כשבא אליי אדם במצב כזה, אני גם כן יושב ובודק איתו האם באמת הם מתאימים. כי זה יכול להיות כמו במקרה הקודם. יכול להיות שהסיבה שהרגש לא מתפתח, הוא שבאמת יש ביניהם פערים, וחיפו עליהם. זה הסברתי קודם. אבל ברוב המקרים, אני לא מקבל תשובה בתחום הזה. כשהתיאור, כמו שתיארתי עכשיו, אני לא... בודק, זה בסדר, זה בסדר, זה בסדר, ולא הולך לי מבחינה רגשית. עכשיו, זה דבר שאגב מאוד מאוד נפוץ, אני אומר את זה לתלמידי מכון מאיר במיוחד, אצל מה שקוראים בעלי תשובה שבאים מרקע חילוני. כולנו בעלי תשובה כידוע, אבל אדם שעבר מרקע חילוני לרקע דתי, הוא רגיל בתחום של בינו לבינה למה שקוראים ריגושים. הוא רגיל לרומנטיקה. הוא רגיל למצב שמצבים שיוצרים התרגשויות חריפות וקצרות מועד. וזה נחשב שם לגיטימי. האמת היא שזה מזיק גם לאנשים חילוניים. מזיק מבחינה נפשית, לא רק מבחינה רוחנית. אבל הוא רגיל לזה. עכשיו הוא הגיע למצב שהוא, ברוך השם, יהודי שמאמין בתורה ומקיים מצוות וכל החיים שלו בנויים על פי התורה, אבל הרגש שלו יש לו עוד הרגלים ישנים. הוא נכנס כאן לקשר טוב ובריא עם בחורה, אבל הוא לא מגיש את הריגוש, חסר לו משהו. יש לדבר הזה פתרון שהוא יחסית פשוט מאוד. מה אני אומר לאדם במצב כזה? ואגב, זה גם יכול לקרות לבחור דתי, אפילו למישהו שלא היה בחברה מעורבת. יכול גם לקרות. אני אומר לאדם כזה, מה עשיתם עד עכשיו בפגישות? אז כרגיל לא אומר לי, ישבנו, דיברנו. מה כולם עושים? מצאנו מקום שקט ודיברנו. טוב מאוד, עד עכשיו דיברתם. עכשיו אתם הולכים לבלות. מה זה נקרא לבלות? לעבור חוויות חיוביות ביחד. עכשיו, צריך לעשות את הדבר הזה בזהירות. באיזה מצב מדובר? מדובר במצב שאני שואל את הבחור, אתה רוצה את הבחורה הזאת? הוא אומר, באופן עקרוני, אני רוצה אותה. היה אפילו מקרה שבא אליי בחור אחרי שהוא התארס. אני לא יכול ככה להיכנס לחופה, אני חסר לי הרגש. אמרתי לו, בסדר. יש מצב שאפשר, על פי ההלכה, בצניעות, בזהירות, ללכת לעבור מציאויות של דברים רגשיים, דברים רומנטיים. יש, אפשר ללכת לטיילת בארמון הנציב, לראות את השקיעה, לראות את הר הבית ברקע. אני סתם מביא דוגמה. לא רק לשבת לדבר. צריך לראות בין בני הזוג מה באמת סוג הדבר שמדבר עליהם. כי במובן הזה רגש הוא באמת דבר מאוד אישי. ואנחנו רוצים להכניס אותם למצב, הם מכניסים את עצמם למצב, שהרגשות יתחילו לזרום. בתור כלל צריך לדעת שאפשר, גם מה שאחרי מה שאמרתי קודם, שלא, שאני לא אוהב את הביטוי שהרגשות, כן, לזרום, אבל אנחנו יודעים להזרים רגשות. זה דבר אחר גם. זה דבר מכוון, מודע, ומאוד מאוד אפקטיבי. אני אביא דוגמה שאני תמיד מביא אותו, אולי חלק מכם שמעתם אותה ממני. אדם, יש לו חתונה. מה זה חתונה? החבר הכי טוב שלו מתחתן. אבל בדיוק באותו יום, הוא הלך, ניסה לעבור טסט, ונכשל. הוא מגיע לחתונה, מצב רוח על הפנים. מה עושים? הוא היה רוצה בכלל להישאר בבית, אבל איך? החבר שלו לא יסלח לו אם הוא לא יגיע לחתונה שלו. חבר הכי טוב. יש לו חשק לרקוד? בכלל לא. מה הוא עושה? מגיע לחתונה, והחבר'ה מתחילים לרקוד. טוב, לרקוד ממש אין לי זה, אבל בכל זאת, החבר והתזמורת וזה, הוא נכנס למעגל החיצוני. לפעמים יש מעגל חיצוני כזה של זקנים, שהם ככה רוקדים לאט לאט, יותר הולכים מאשר רוקדים, הוא נכנס שם למעגל. אתם יודעים מה קורה? בן אדם מתחיל ככה ללכת, לזוז, נמצא בתוך האווירה של החתונה, שומע את התזמורת, יש בפנים מעגל, אחרי כמה זמן, הוא אומר, מה אני הולך כל כך לאט? בואו נכנס למעגל יותר נורמלי. נכנס לעוד מעגל יותר פנימה. מתחיל לרקוד יותר מהר. בסוף הוא מוצא את עצמו, משתולל במעגל הפנימי, עם החתן, שכח לגמרי את הטסט. מה קרה? רגשות פועלים בצורה כזאת, כפי שאמרתי קודם, רגשות מושפעים מהחוץ, הם מושפעים גם מהפנים. מבחינה פנימית הוא באמת, הוא באמת שמח. ודאי, מה, החבר הכי טוב שלו מתחתן. אלא יש מחסום. אז הדברים החיצוניים עוזרים להוריד את המחסום. הם מזרימים את הרגשות. ואז הרגשות מתחילים לזלום. זה לא טוב, זה מצוין. אז מה, תבוא ותגיד, אתה באת לחתונה, לא רקדת באופן ספונטני. זה לא, אז מה? אבל עכשיו אתה רוקד, עכשיו אתה משתולל עם החבר שלך, עכשיו אתה משמח אותו ואתה שמח בעצמך. הכל בסדר. זה מצב טבעי נורמלי. אל תצפו שהרגשות יקפצו לבד. לא בכל מצב. פעמים זה קורה, הרבה פעמים זה לא קורה. התפקיד שלנו הוא לטפח את הרגשות. עושים את זה מגיל צעיר, עושים את זה לילדים בגן, עושים את זה לאנשים יותר מבוגרים בכל מיני מצבים, יש כל מיני תקסים ומצב טקס צבאי מיועד להקפיץ את הרגשות. כן, טקס של סיום, כועס, הדברים כאלה, זה דברים שלמדנו אפילו מאומות העולם, הדברים בנויים ככה. אבל התורה אומרת לעשות את זה. שוב, הכוזרי, הרמב״ם, כל גדולי ישראל, צריך להפעיל את הרגשות. על פי מה? על פי דברים אמיתיים. עכשיו החלטת שהבחורה הזאת באמת, מבחינה שכלית, מבחינה עקרונית, היא מתאימה לך. חסר לך ברגש. לך תעבור איתה חוויות רומנטיות. שוב, בצניעות, בזהירות, בעדינות, או מדבר על איזה השתוללות. בהרבה מאוד מקרים זה פועל, וזה פועל טוב, ובא אליי אחר כך בחור ואומר, ברוך השם, הכל בסדר ונפלא, וכל מה שהיה חסר לי כבר לא חסר לי, כי באמת הרגש פועל. ובשמחה ובטוב לב, הכל בסדר. ואם לא, אם לא, זה יכול להצביע על כך שיש פה בעיה. אני זוכר מקרה אחד שהיה, יש שני חבר נהדבים, בחור מעולה ובחורה מעולה, והם נפגשו הרבה מאוד זמן. הרגישו שאיכשהו זה לא הולך. אז הצעתי להם הצעה כזאת. ניסו, וזה עדיין לא הלך. והם הפסיקו, ואני זוכר, הבחורה התחתנה תוך שנה עם בחור אחר, והבחור התחתן אולי תוך שנה או תוך שנתיים. היה דבר מאוד מעניין. כשהבחורה באה וסיפרה לי מי מתחתנת, פסתי את הצוירת, עכשיו אני מבין. מה זה עכשיו אני מבין? יש דברים שנראים על פי היגיון מתאימים, אבל הקדוש ברוך הוא יודע שהם לא מתאימים. אבל לא רק הקדוש ברוך הוא יודע. האדם הרגיש שזה לא הולך לו. אבל לא אומרים דבר כזה בקלות. לא רק שאני לא אומר דבר כזה, אלא גם אדם לא צריך להגיד לעצמו דבר כזה. אדם בא, נפגש עם בחורה, כפי שאמרתי בעבר, פגישה ראשונה, לא הולך, זה לא זורם. יפה מאוד, זה רק פגישה ראשונה. תן לדברים להתפתח. פגישה שלישית. רגע, הכל בסדר? הכל הולך תקין? נכון, אבל הרגשות לא זורמים. אז חכו. זה תהליך, תנו לדברים להתפתח, תנו לבירורים להתקדם, אבל במצב כזה, כפי שתיארתי קודם, שניסו את הכל, ולא יודעים למה לא. ובכל זאת, הרגשות לא זורמים. במקרה ההוא שאני סיפרתי, התברר שהבחורה הזאת הייתה צריכה אדם עם אופי כמעט הפוך מאדם הראשון. שני בחורים מצוינים. זה בחור מצוין וזה בחור מצוין. אבל היא הייתה צריכה אופי הפוך. עכשיו, היא בעצמה לא ידעה להגדיר את זה. אנחנו לא ידענו להגדיר את זה. אבל היא התחדה, וברוך השם הדברים התבררו, והזוג הוא מצוין ויציב וטוב, והוא אופי כמעט הפוך מהבחור הראשון. אז זה יכול לקרות. ופה אנחנו מתחשבים ברגש, ומבררים, אבל מבררים את הרגש. כן? לכן קראתי לשיעור הזה מבחן הרגשות. אנחנו בוחנים את הרגשות. לא נותנים לרגש לקבוע את הכל. גם רגש, עם כל חשיבותו, אם גם במקומו, הוא עדיין תחת בקרה שכלית. הבקרה השכלית עוזרת לנו לשאול, האם הרגש כאן, הייתה לו אפשרות להתפתח, לא הייתה לו אפשרות להתפתח. האם החסימה היא חסימה מוחלטת או לא מוחלטת? האם באמת יש לי סיבה? אני מבין מה קורה, לא מבין מה קורה. ולזה הרבה פעמים צריך כאן, כפי שאמרתי קודם, צריך כאן עזרה, צריך ייעוץ, צריך מישהו מנוסה שיוכל להבחין בדברים. ושוב, זה הדוגמה השלישית, כן? דוגמה אחת, הכל הולך בסדר, אין כל כך מה לשאול. דוגמה שנייה, התנגשות חזיתית ברגשות, לפעמים זה דווקא מצביע על זה שיש בעיה שניתן לפתור אותה. ולפעמים לא. ודוגמה שלישית, מצב בינוני, הרגש לא מתפתח. או שמצליחים לפתח אותו, או שלא. ואנחנו לא דורשים מבן אדם היום להתחתן כשהרגש לא מתפתח, אלא, וגם את זה הזכרתי, מצב שבן אדם כבר מבוגר. יכול להיות שאפשרות היא או להתחתן במצב כזה, או לא להתחתן בכלל. כאן צריך זהירות. כאן צריך זהירות רבה וצריך התייעצות לגבי הדבר הזה, ובוודאי שעדיף שבן אדם יהיה נשוי במצב שהרגשות הם לא מושלמים, מאשר שחס וחלילה יישאר רווק כל החיים שלו. אני אומר חס וחלילה, כי אני מכיר יהודים שהיו רווקים, ואפילו אנשים שנפטרו רווקים, וזה דבר לא טוב. מה זה מאוחר? אז אני אמרתי בשבוע שעבר, אדם מגיע לגיל, בחור, מגיע לגיל 30, שידע שהוא כבר במצב מסוכן. זה זה לא אומר שיקח את ההצעה הראשונה שלו ויתחתן, אבל כדאי מאוד שהוא יתייעץ ויברר מה קורה. לפעמים הוא עושה טעות בגישה שלו, לפעמים זה בגלל סיבות חיצוניות, ושיגידו לו, תנסה עוד שנה, שנתיים, תראה מה קורה, אבל תנסה היטב, תנסה בצורה רצינית, ולפעמים הוא צריך עזרה. כן, הוא צריך עזרה בשינוי, הוא צריך עזרה כדי להכריע. זה דבר שאני מתכנן בעזרת השם לדבר עליו בשיעור הבא, על, בשבוע הבא, תמיד באים אליי אחרי סדרה כזאת, אם אני לא מדבר על זה, ואומר לי, טוב, בסדר, אבל איך מחליטים בסוף? אז זה בעזרת השם יהיה בשיעור בשבוע הבא. עוד שאלות? אין שאלות? כן.
הרב, שתי שאלות. שאלה ראשונה, אם העניין הוא הפוך, שאתה כן אוהב אותה, מרגיש אליה מאוד קשר, אבל לא יודע אם היא באמת מה שאתה צריך לקרוא את המילות, נגיד היא שתלדנית או שהיא לא שתלדנית.
טוב. אם יש לך, קודם כל, התשובה הכי טובה לכל מיני ספקות כאלה, אתה לא יודע אם היא כן, לא, להתייעץ. Okay? להתייעץ הכי טוב עם אדם שא' יש לו ניסיון וב' מכיר אותך. אם אין לך מישהו שעונה על שני התנאים, אז אתה לא, אם יש אדם שמכיר אותך היטב, יש לו קצת ניסיון בתחום, אפשר להיעזר בו, אבל אדם מבוגר, לא חבר. חבר לא יכול לעזור לך בדברים האלה. חבר נמצא בדרך כלל, אפילו אם הוא נשוי, הוא באותה מידת ניסיון כמוך, הוא לא מחנך, הוא לא אדם שמסתכל על הדברים מלמעלה. שוב, אני חוזר ומדגיש, בדברים האלה אל תסמכו על חוות דעת של חברים. אפשר, אדם צריך לשפוך, טוב שיש לו חבר טוב שיכול לשפוך, שיכול לספר לו דברים, אבל חבר זה לא יועץ. אני ראיתי יותר מדי פעמים שאנשים התייעצו עם חברים ויצאו עם תוצאות מאוד לא טובות. יועץ בראש הדבר בדרך כלל הכי טוב זה אדם עם ניסיון בתחום. עכשיו גם אדם עם ניסיון בתחום ראה כל כך הרבה שאפילו אם עד עכשיו הוא לא הכיר אותך, אבל הוא יכול לשבת איתך לשיחה רצינית ולהבין אותך לפעמים יותר טוב ממה שמישהו שמכיר אותך ואין לו ניסיון. אז כדאי למצוא בן אדם מנוסה בתחומים האלה, וכפי שאמרתי, יש ברוך השם הרבה מאוד רבנים שמנוסים, יש יועצים שהם אנשי תורה ובאמת מנוסים בתחום הזה, כלומר יועץ, אני מתכוון מישהו שאין לו דווקא תואר רב, לא עובד בתואר רב או מחנך, אבל יש אנשים שהעיסוק שלהם בתחומי הנפש, והם יכולים להיות גם כן מצוינים בתחום הזה, יש שהם באים מתוך גישה תורנית.
ועוד שאלה אחת, מה ההבדל בין אהבה שתלויה בדבר לאהבה שלא תלויה בדבר?
עוד רגע, קודם כל, המשך השאלה הראשונה שלך. כשבאים ומתייעצים, אז לפעמים פשוט בן אדם, אתה קצת חסר ניסיון בתחום. אתה בא ואומר, היא כזאת וכזאת, האם זה מידה לא טובה, האם זה דבר שמשנה? אז בן אדם שיש לו יותר ניסיון בחיים, יכול לראות באיזו מידה הדבר הזה הוא משמעותי. כן, אתה מתאר את התופעות, מתאר מה קורה בשטח, מתאר מה היא אומרת, או אולי גם מה ששמעת מאחרים. אז זה באמת דבר שהניסיון מאוד יכול לעזור בו. ומבררים את הדברים, זה חלק מהבירור. זה חלק נורמלי מפגישות. עכשיו, אהבה שזה הבאנו כבר בשיעור הראשון על דברי הרמב״ם. אהבה שתלויה בדבר, פירוש הדבר, שהוא דבר זמני. אהבה, כך כותב הרמב״ם, אהבה תלויה בדבר זמני, זאת אומרת, לא בעקרונות, לא בדברים שהם תורניים, שהם נצחיים, אלא מציאות של העולם הזה, במיוחד המציאות הרגשית, הוא הולך ומשתנה. ואם אדם בונה את האהבה על היופי, על הרגש בלבד, על כל מיני תכונות שהן באמת משתנות, אז האדם הזה צריך לדעת שיש סיכוי טוב שימצא את עצמו תוך המספר לא גדול של שנים בלי אהבה. ואז יש לו קשיים גדולים בחיי הנישואין. כן, אתה רצית לשאול?
מה קורה במקרה שעושים, מקרה שקצת יותר מתמשך, ורואים שהבחורה פשוט מסכימה כמעט לכל דבר?
מסכימה כמעט עם כל דבר. ראשית, זו תכונה טובה. כי אם היא מתייחסת אליך ככה, אז פירוש הדבר שהיא מחפשת חיי נישואין שקטים. היא רוצה לעבוד יחד איתך ולקבל את דבריך. קודם כל, צריך לגלות מה הקווים האדומים שלה. יש תמיד לבן אדם גבולות. קו אדום. זה אני אקבל. עד לשם, לא, אני לא מוכן ללכת. עכשיו, יש עד לשם מסוגים שונים. זה יכול להיות רגשי. זה יכול להיות מציאותי. יכול להיות שהיא תגיד, טוב, אם אני פתוחה לזה ופתוחה לזה ופתוחה לזה, ואם הרב יגיד שאת חייבת לעשות כך וכך, את מוכנה? אז שוב, לא בצורה של חקירת שלי בערב, אלא לגלות איפה אתה עומד ואיפה הוא יומדת מול זה. עכשיו, יש עוד דבר, והוא, יש בזה גם צד של סגנון אישי. יש בן אדם שבא ואומר, אני רוצה בחורה שהיא כבר, היא בעד דבר מסוים, לא רק אין לה משהו נגד. יש צד שמאוד טוב כשאישה היא שקטה ויש לה את הרוגע הזה לבוא ולהגיד, בסדר, אני אעמוד בדברים. יש ניסיונות קשים שצריך לעמוד בהם. אם היא באמת מסוגלת לעמוד בכל מיני דברים, בכל מיני שינויים בחיים, בכל מיני קשיים בחיים, זו תכונה טובה. אם היא רק אומרת ולא תעמוד בזה אחר כך, זה כמובן לא אותו הדבר. אבל יש מצבים שצריך לתת תמיכה אקטיבית, ולא רק תמיכה פסיבית. נתתי דוגמה קודם, בן אדם רוצה להשקיע ולהקדיש עתים לתורה. פעמים הוא צריך לוותר על כל מיני דברים אחרים. אם אין לו תמיכה ממשית של אשתו, לא רק היא אומרת, טוב, כל מה שאתה רוצה תעשה, אבל זה קשה לי. לא, אני רוצה שאתה תעשה את זה. ואני מוכנה לתת לך גיבוי, ואני מוכנה לוותר על דברים, אני מוכנה לעזור. יש כל מיני מצבים בחיים שצריכים תמיכה אקטיבית. וזה צריך לבחון, האם יש דברים כאלה. בסדר? זו תשובה מאוד כוללת, כי באמת הדברים מאוד תלויים בפרטים. טוב, יש לנו זמן לעוד שאלה אחת. כן? אני חושב שכבר עניתי על זה. זה כמו שבן אדם אומר לי, בא אליי ואומר לי, הכל בסדר, הכל בסדר. מה אתה יודע אחרי פגישה אחת או שתיים? אתה מכיר אותה? אתה לא מכיר אותה.
אתה לא מכיר אותה.
אתה לא, מה? זה לא אותו דבר. בפגישה אחת או שתיים לא הספקת אפילו לברר את נושא היסוד בצורה אמיתית. הספקת לעבור על רשימה, לא הספקת לדבר איתה, לשמוע אותה, לגלות מה היא באמת מתייחסת, איך היא באמת מתייחסת לכל מיני דברים. לפעמים יש מצבים שאחרי פגישה אחת או שתיים אתה יודע שזה לא זה. כן, קורה, זה בסדר, זה יכול לקרות. נכון שבאופן כללי צריך להשקיע וצריך להתאמץ ולא מפסיקים אחרי פגישה אחת או שתיים, אבל לפעמים אומרים אחרי פגישה אחת, אני ראיתי שאנחנו בשני כיוונים שונים, לא שייך כאן בכלל להמשיך. זה אפשרי. אבל להכיר באמת, אדם יגיד לי אחרי, לא רק אחרי פגישה אחת או שתיים, אלא אחרי שבוע או שבועיים של פגישות, אני כבר מכיר אותה והכל בסדר, אני חושד מאוד במצב כזה.
אבל יש כאלה שהתחתנו ומאושרים.
יש כאלה שהתחתנו ומאושרים, נכון, בסדר. יש כל כלל, יש יוצאים מן הכלל. אבל זה לא אומר לעשות את זה.
משום ששתי נשמות זה עוד נגוש.
לא, אתה לא יכול לדעת מה קורה בנשמה. אמרתי לכם כבר בשיעור קודם, 40 יום לפני יציבת הוולד, הגמרא מקשה על זה, לא מקבלת את זה להלכה, זה לא דבר שמותר לסמוך עליו, ולאף אחד פה אין רוח הקודש, לא לי, לא לכם, ולא לכלל הציבור שלנו, אין רוח הקודש, ממילא אתם לא יכולים לדעת שהנשמה הזאת תורמת את הנשמה שלכם. אל תנסו לסמוך על דבר כזה, אין לזה שום, מבחינה תורנית, אסור לסמוך על דברים כאלה. כמו שכתוב בהלכה, אין סומכים, בגמרא, אין סומכים על הנס, אדם חייב להתחתן, הוא חייב לבדוק. לבדוק זה לא לדעת מה קורה בנשמה, כי הוא לא יודע. פשוט מאוד. אבל אם אדם בודק ומתייחס לדברים ברצינות ומתאמץ, אז על זה יש סייעתא דשמיא. בהצלחה.